בוקר טוב, היום יום הזיכרון, אנחנו צריכים לזכור ביום הזה את כל אלה שנפלו במלחמות ישראל למיניהם. כתוב בהלכה לגבי אמירת קדיש, אנחנו אומרים כל יום, אומרים קדיש כמה פעמים. יש לכוון בעניית הקדיש. והמשנה ברורה מרחיב את הדיבור, מה זה הקדיש הזה? מה זה האמירה הזאת? מה התוכן של האמירה הזאת? כולם אומרים קדיש, אבל לא כולם מודעים, נאמר, למה, מה התוכן של הדברים האלה? התגדל, התקדש, רבה וכל הדברים האלה. המשנה ברורה מרחיב קצת את הדיבור הזה, מסביר לנו מה התוכן ואיך זה נוגע ליום הזיכרון. אז כל יום בעצם אנחנו, מתי אומרים קדיש, יש כל מיני קדישים. אחד הקדישים זה היה לגבי אבלים, שהם אומרים קדיש. מה המשמעות של האמירה הזאת? מה זה נוגע לאבלים דווקא? העניין זה מעניין אתכם. מי זה מעניין אותו? אחד, טוב, בסדר. מה המשמעות הזה? מה הקדיש הזה? אני אצטט כאן את המשנה ברורה. נוסח הקדיש התגדל והתקדש שהוסד על פי המקרא והתגדלתי והתקדשתי האמור ביחזקאל לעניין מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג, כידוע, לפי הנביאים, לפי הנבואה, לפי התורה גם. כן, כמובן. זאת היא המלחמה האחרונה, לפני שתהיה הגאולה השלמה, זה מלחמת גוג ומגוג. יש דעות שונות לגבי, למה הכוונה כשאומרים מלחמת גוג ומגוג. אז הוא אומר כאן, המשנה ברורה אומר, החפץ חיים אומר, זה ההתגדל והתקדש הזה, זה נלקח מיחזקאל. שם כתוב שבסוף מלחמת גוג ומגוג, מה יהיה? מי ינצח, אתם חושבים? מי אמר? הנביא אומר את זה. שבסוף המלחמה הזאת, אנחנו ננצח במלחמה הזאת. יש כמה דעות מה זה המלחמה הזאת. יש כאלה שאומרים, מה הייתה המטרה של גוג ומגוג במלחמה שלהם? אז, לפי הנביא, גם הנביא זכריה, גם הנביא יחזקאל, מה הייתה המטרה? ירושלים. לכבוש את ירושלים. מה הייתה המטרה שלהם? וכולם היו נגדנו, נגדנו. אני נוהג לספר שפעם הייתה לי שיחה עם מוסלמי, מוסלמי מבוגר, על מה יהיה בעתיד לבוא בעולם. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה יהיה אצלכם לפי התורה שלכם? מה יהיה בסוף? הוא שואל אותו, מה לפי התורה שלכם, מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי, מה אתה, מה יהיה? החרב של מוחמד, סייף של מוחמד, תנצח את כל העולם, וכולם יתסלמו. מעניין, אמרתי. אז הוא שואל אותי, נו, מה אצלכם, מה יהיה בסוף? אמרתי, לפי מה שכתוב אצלנו בתורה, תהיה באמת מלחמה גדולה, ומלחמה הגדולה הזאת, כולם יהיו נגדנו. מי זה, שואל אותי, מי זה כולם? גם אמריקה? לא, גם אמריקה. הוא היה מבסוט חדש. הוא היה לפי הדרך של האסלאם, זה האסלאם. הם רוצים לכבוש את כל העולם. הם לא, הם אומרים את זה ועושים, משתדלים לעשות את זה. וחווינו את זה בשמחת תורה. כל העניין הרוע הזה. טוב. אז אני אומר לו, אצלנו זה בדיוק הפוך. כתוב אצלנו, כתתו חרבותם לעתים. אצלנו זה לא ככה, אצלנו יש שלום בסוף. הוא אומר לי, אינשאללה, אינשאללה, יש לנו. בסוף הוא אומר לי, תגיד לי, מלחמה שלכם, איך קוראים לה? אני אומר לו, מלחמת גוג ומגוג. יצא לו לבטא את זה. הוא אומר, טוב, מלחמת גוג ומגוג. אז הוא שואל אותי, הוא קצת פיקח, תגיד לי, מי נצח במלחמה הזאת שאמרת? אבל מה זה מעניין? אנחנו נצח. אז הוא אומר לי, איך? איך תנצחו גם את כולם? אמרתי, יודע שזה, מה שאני אומר לכם כרגע, זה הייתה שיחה שהתקיימה ברמזורים כאן של יד מרכז הרב, בפתיחת האינטיפאדה הראשונה. לפני כמה שנים זה המון. ואז אני אז עשיתי לקחת טרמפ, הוא לקח אותי טרמפ. ואז הוא אומר לי, נכון, אנחנו ננצח, כמובן, יהודים ננצחו את כולם. ואיך אומר, הוא שואל אותי, איך אמרתי, תדע שיש לנו פצצות אטומיות, כל העולם יודע, רק אתם לא יודעים, כי אצלנו זה חסוי. אבל יש לנו, אמרתי לו, פצצה מיוחדת במינה, שלאף אחד אין איזה משהו. שואלתי, מה זה? אתה זורק את הפצצה הזאת על דמשק, והפצצה הזאת שואבת את כל החמצן בקוטר של כמה קילומטרים, וכל מי שנמצא שם הוא מת בעמידה. איך? לא רק זה, אמרתי לו. הלשון יוצאת לו והעיניים יוצאים לו. הסברתי לו. זה שואב את החמצן. זה התיאור שאני אומר לכם כרגע, זה הנביא זכריה מתאר במלחמת גוג ומגוג, מה יהיה בדיוק התיאור הזה. אז מסתכל עליי ככה, אמר, באמת? אמרתי לו, כן. תגיד לי, יש לכם רק פצצה אחת כזאת? אמרתי, יש לנו הרבה פצצות, כן. טוב, זו הייתה השיחה. הלכתי אחר כך מהרמזורים למכון מאיר בסדרות אמריקה, ושחזרתי את השיחה. זה היה אז, לפני כמה עשרות שנים. שחזרתי את השיחה. ואמרתי, וואי, זה תרחיש אפשרי. שכל העולם יהיה נגדנו, יכול להיות. רומי, אברהם אבינו. כולם מהעבר הזה, ואנחנו מהצד הזה. מעניין. יופי על הדבר. מה זה יתגדל ויתקדש מרבה? הנביא אומר, מתי הוא אומר את זה? כשננצח. כל יהודי שאומר קדיש, מה הוא אומר? אנחנו מה? אה? ננצח. הוא לא מודע לזה, הוא לא למד את זה. אבל זה, הביטוי הזה, נכון, נפטר מישהו, נכון, היה מלחמה, נכון, נכון. אבל מה? התגדל שמי? מה הקדמו? וכל מי שמכוון בעניין הזה, הוא אומר כאן, אני מצטט את מה צריך לכוון. יש לכוון, אמרו חז'ל, כל העונה אמן יש שמי רבה מבורך, בכל כוחו, הכוונה היא בכל כוונתו, בכל עבריו, דיינו שאומרנה בלב ונפש, ולא רק כמוציא בשפתיים וליבו בל עמו. גם מכוון לשמוע הקדיש מפי השליח ציבור, כדי שידע על מה הוא עונה אמן, יש שמי רבה. ואמן שאחר דם איראן באלמה, וכל שכן צריך להיזהר מאוד מאוד, שלא להשיח באמצע קדיש, הוא קדושה. הוא מביא כאן כל המקורות האלה. הוא אומר שדברים קשים, מי שלא עושה את זה, מי שמדבר בזמן הקדיש, הוא מסיח דעתו, הוא אומר לדברים לא נעימים. איי. ספר, לכתוב, לקרוא לכם מה הוא כותב כאן? אבל זה לא נעים. לכתוב, לקרוא? אתה סקרן לדעת? הוא אומר, כמעשה בחסיד אחד, שראה לחסיד אחד במותו, הוא פנה מוריקות, אמר לו, למה פניך מוריקות? לא ראה את הפנים שלו, לא בסדר. אמר לו, לפני שהייתי מדבר בשעה שכלי הציבור היה אומר, ויכולו ברכת מגן אבות, והתגדל בקדיש. ובשם ספר הביא מדרש חכם אחד, נתראה לתלמידו בחלום, וראה תלמיד שהיה לו קטם במצחו. היה לו משהו במצח. אמר לו, מה הראה לך? למה זה? אמר לו, מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן היה אומר קדיש. אפילו לערר בדברי תורה אסור בשעה שהחזן אומר קדיש. אני צריך לכוון הרבה בעניית קדיש. מה צריך לכוון? מי ינצח? נצח ישראל? לא יסתכל. אז זה דבר אחד. זאת אומרת, הקדיש אנחנו אומרים, בא להזכיר לנו שלמרות כל מה שאנחנו עוברים, התגדל והתקדש שמי רבה. אנחנו ננצח במלחמה. אבל הרמב״ם בהלכות מלכים כותב לגבי איך צריך להילחם. וזה מתאים ליום הזה שרואים את זה על החיילים שלנו, איך הם מסרו את חייהם למען עם ישראל. אני מצטט כאן את הרמב״ם בעניין. הרמב״ם בהלכות מלכים בסוף, אני מצטט. וזה התקיים בחיילינו כאן במלחמה הזאת. מי האיש הירא ורך הלבב? כמשמעו, פחדן. אם יש פחדן, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יכנס לקרב, ישען על מקווה ישראל ומשיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה, יתרכז רק במלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה, הוא מביל את עצמו עובר בלא תעשה. שנאמר, אל יירך לבבך, ואל תראו, ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם, ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצברו. כל חייל צריך לראות, כל עם ישראל תלוי בו. עכשיו, איך הוא נוהג במלחמה? ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו וכל נפשו, הרי זה כמי ששופך דמי הכל, את הדמים של כל עם ישראל, שנאמר לו ימאס את לבב וחב כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. וכל הנלחם בכל ליבו ולא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא יתגיע הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי עולם הבא, שנאמר, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, על דוד נאמר, כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לו ימצא בך, והייתה נפש אדוני צרועה, בצרור החיים את השם אלוקיך. זה דברי הרמב״ם, שאת תגידו לי, חלק מהחיילים לא למדו במכון מאיר. לא דתי או משהו, זה לא משנה. הם, ברגע שהחייל בא ואומר, אני מוכן למסור את חיי למען כלל ישראל, הוא לא צריך להגיד לשם יחוד כל שפרי שפנתך. לא צריך להגיד את זה. הוא עושה את זה, לא אומר את זה, לא עושה את זה. פשוטו כמשמעות. אז לכן האנשים שאנחנו היום נזכרים בהם, הם קדושים, הם עשו את חייהם למען כלל ישראל. זה באמת יום קדוש מאוד, יום חשוב מאוד. אם נזכור לרומם את היום הזה, לא צריך להיות, זה צריך להיות יום הזיכרון ולא יום הדיכאון. שאלו אותי איך הופכים את זה מיום הדיכאון ליום הזיכרון. אם אתה רק חושב באופן פרטי על עצמך, אז אתה בדיכאון, לא רק ביום הזיכרון. מישהו היה פעם בעצבות פעם? מי היה כאן? אף אחד. למה? כי הוא חשב יותר מדי על מי?
עצמו.
על עצמו. מי שחושב על כך בחסידות אומרים, ברגע שאדם חושב על עצמו, הוא בעצבות. ברגע שאדם חושב על עמו, הוא בשמחה. ולכן היום הזה, עם כל הצער שקיים בו, הוא יום גדול, יום של שמחה בעם ישראל. אשרינו, מה טוב חלקנו, שיש לנו דור כזה, של מסירות נפש, מוכנים למסור את חייהם למען כלל ישראל. הרי שם השם נקרא עלינו, על עם ישראל. יהי זכרם ברוך.